ערב טוב ומבורך, שלום עליכם. כתוב בראש השיעור, השיעור בלי לשמור, מייל ורבקה, רון זל, שפקי, חבו, בלי לשמת מורי חמי, למשה פנחס ומנחם מנדל גולדברג, שהיום את האזכרה שלו. טוב, להבדיל בין החיים לחיים,
השלמה. לוי בן צרה, שמו של דני יש לי.
כן, אז
לוי בן צרה.
האזכרה של לוי בן
צרה.
צרה. להבדיל בין החיים לחיים, בצורה שלמה, יואל. איך השם מה? יואל? רונן, סליחה.
טוב.
אליהו בן ציל. אליהו בן ציל. טוב, אנחנו מתחילים ספר שמות. וקודם כל, לכבוד ההתחלה יש דף, זה כבר דבר חשוב. שיפור גדול. האמת היא שיש דף גם כי אני... נראה, אולי אני אצליח לקרוא קצת יותר לאורחיים. אני רוצה ככה... לחיות עם האורחיים קצת בספר שמות לפחות ככה זה... אולי הם יודעים שזה סבולה ללמוד אור החיים, אבל לא תמיד יודעים שזה מתוק, זה פשוט מדהים. ובאמת, חוץ מסגולה, זה גם משתלם. אז שלום עליכם. בכבוד, בכבוד. קחו רק דפים שם, אליה, אברהם, ואיתם תחלק לצדיקים שבאו, תודה. אני רוצה כהקדמה לספר שמות, לחומש שמות בכלל, להיכנס לסוגיה מאוד מאוד גדולה, שאני חושב שאנחנו מרגישים אותה ככה בפרשות האחרונות, שבו דיברנו בה קצת. אבל אני אתחיל את זה קודם כל מקריאה של החלק הראשון של הפרשה. כולנו מכירים אותו, כולנו מכירים גם את הבעיה של רש"י עוסק בה. כל ההתחלה היא חזרה. פרשת ויגש כבר מנו בפירוט רחב הרבה יותר את 70 הנפש שירדו למצרים. שם הייתה בעיה איך הגיעו ל-70. כאן נמצאת אותה בעיה, שום דבר לא השתנה, לכאורה אין שם צורך בחזרה, ורש"י ידוע, רש"י אומר, אולי אפילו נפתח ברש"י לפני שנקרא, כי רש"י כל כך ידוע בתחילת הספר, אף על פי שמנעם לחייהם, בשמותם חזר ומנעם במיטתם להודיע חיבתם שנמשלו לכוכבים שמוציאם במספר ומכניסם במספר ובשמותם שנאמר מוציא במספר צבאם לכולם בשם נקרא ולכן, שלום עליכם, ולכן למרות שמנעם בחייהם כמו הכוכבים בהופעתם, בהוצאתם, מנעם במיטתם כמו הכוכבים כשהם, הוא מונה אותם כשהוא מוציא אותם והוא מונה אותם כשהוא מכניס אותם. הדברים האלה של רש"י הם יפים מאוד, על בסיסם נראה את הקושי עצמו ונחזור לפסוקים ואחר כך נדון בהם מחדש, אבל הסוגיה שלי היא לא בפסוקים האלה, זה הקדמה למהלך שאנחנו רוצים להיכנס אליו בכלל מפה לספר שמות. בואו נתחיל את הפסוקים הראשונים, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. אני אחזור לפסוק הזה, הוא יהיה הנושא של אברהם. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב, 70 נפש, ויוסף היה במצרים. גם פה רש"י מרגיש קושי שזועק מהפסוק, הרי יוסף היה במצרים היה צריך להיות לפני הסיכום של 70 הנפשות. הרי יוסף הוא חלק מה-70 נפש, יוסף ואפרים ומנשה, ב-66 ועוד יוסף, אז היה צריך להופיע לפני כן. רש"י אומר שבאו להדגיש פה אלא להודיעת צדקתו של יוסף, הוא הרועה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו. יוסף היה יוסף במצרים. היה מות יוסף בכל אחד בכל הדור ההוא, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. וכאן מתחיל הספר, ויקום מלך חדש על מצרים וכולי, אבל התורה בחרה להתחיל בסיפור הירידה למצרים עם כותרת מאוד מעניינת, נשוב לפסוק הראשון. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו בא. יש כאן כמה דברים מוזרים. קודם כל, הכפילות, הבאים מצרימה, באו, כבר כתוב, הבאים מצרימה, איש וביתו, מה מוסיפה המילה הנוספת הזאת, באו? גם מה מוסיף פה בעצם יעקב בכלל? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אנחנו עסוקים עכשיו הרי בראובן, שמעון, לוי ויהודה וכולי יעקב. חזר לארץ ישראל למערת המכפלה. עסקנו בזה בשיעור לפני הערבית בהרחבה. את יעקב. והסיום, הפסוק החותם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו ממאוד מאוד ויחי הארץ אותם. גם הפסוק הזה כבר זכור לנו מסוף פרשת ויגש, עם שינוי קטנטן, שני שינויים חשובים. שם כתוב, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, זוכרים, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. כאן התווספה המילה המשונה הזו, וישרצו. מילה לא סימפטית כל כך לגבינו, אבל כנראה שלא, נדון בזה עוד רגע. ויש כאן עוד מסר מאוד חשוב. בני ישראל כבר לא יושבים רק בארץ גושן. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, עם השנים הופך להיות לבתימלא הארץ אותם. וכל מי שמכיר את ההיסטוריה והגלויות למיניהם יודע איך לאט לאט יוצאים מהגושן, ותמלא הארץ אותם, ויקום מלך חדש על מצרים. בפסוק ההוא, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, הזכרנו פעם ויותר מפעם את דברי הכלי יקר, שמעון, שהזכרנו קודם ב-20 שניות. כלי יקר אומר שם דברים מאוד חשובים. אני פותח בהם כדי להתחיל את הכל. כלי יקר אומר, כל פסוק זה, אני מצטט אותו, באשמת בני ישראל הוא מדבר. ישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר. הכלי יקר היה רבה של פראג, תקופה כמעט מקבילה למהר"ל מפראג, טמון לידו בבית החיים בפראג, בגדולי העולם. דברים קשים מאוד הוא אומר שם. כל פסוק זה, באשמת בני ישראל ומדבר, שהם לא ירדו למצרים אלא לגור שם. נאמר לגור בארץ בנו, לגור זה זמני, כי מדייר בי דיירה. אבל אחר כך באו והשתקעו שם, וישב ישראל ויאחזו, ויפרו, וירבו. כל כך נשתקעו שמה עד שלא רצו לצאת ממצרים. יקר מסיים שם בדברים מאוד קשים. ואותם שלא רצו לצאת, מתו משלושת ימי האפילה. והוכרח הקדוש ברוך הוא להוציאם בעל כורחם. דברי הכלי יקר הם מאוד חשובים. הם עדיין מאוד מובנים לנו, אנחנו בניהם או בני בניהם, אנחנו מבינים על מה מדברים. ודווקא לכן, אני רוצה להתחיל את הכל בלי לעשות חיים קלים. מה לעשות? צריך להתחיל ללמוד ברצינות. שאלות פשוטות. אני חושב שאת השאלה הזו, גיא שאלה אותי את זה בשבוע שעבר ככה בכאב, אבל אני זוכר את השאלה הזו מכיתה א' מקנן. בני ישראל הולכים לקבור, זו שאלה ישראלית, made in Israel השאלה, היא לא רצינית, אבל היא חשובה מאוד. דווקא השאלות האלה הן השאלות הכי קשות. בני ישראל הולכים לקבור את יעקב במערת המכפלה. גם אתם שאלתם פעם את עצמכם, תגידו למה אתם חוזרים? למה אתם חוזרים בכלל למצרים? די, מספיק. 17 שנה, אבל לא היה איזה תנועה ככה אחת של... הדבר. מישהו? לא הייתה איזו תנועה. אגב, היו שתי תנועות בתקופת המדבר. לאחת קראו מעפילים, וזה לא היה טוב בכלל. ולשנייה קראו בני אפרים שהקדימו את הקץ ויצאו קודם הזמן. וזה היה קשה מאוד 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 מאוד, ומתו כולם בדרך. אגב, את השאלה הזו הישראלית אפשר לשאול בצורה יותר קדומה. למה שואלים על בני ישראל? בואו נשאל על יעקב אבינו. אני מבין שצריך לרדת לחרן, כי אם צריך למלא את הציווי, קח לך אישה מבנות לבן, אחי ממך. בסדר? 7 שנים יעקב עבד כדי לקבל את רחל. חשב שהוא מקבל את, נכון? אבל עבדו עליו. 7 שנים הוא עבד, ו7 שנים עבד עליו לבן, נתן לו את לאה, ואחרי כן הוא אמר לו נשאר עוד 7 שנים, אבל את רחל הוא מקבל מיד בסוף 7 ימי המשנה. לא בסוף עוד 7 שנים, הוא רק מתחייב לעוד 7 שנים. כבר בשלב הזה הישראלי שלי, ואני אומר את זה לא בזלזול על עצמי חס ושלום, אני אומר את זה כשאלה אמיתית. אומר לי יעקב, יעקב, אני מוכן למצוא ייצוג משפטי הולם. אתה באמת לא מחויב לרמאי הזה. סליחה על הסגנון הלא דיפלומטי, אבל ככה יקראו לו בסוף בעיקר בנותיו, כלומר האימהות שלנו. נוכריות נחשבנו לו, אכול גם אכל. נחרנו. ממה השם הברות? אני גם אגיד לך, ידע אישי חינם, יעקב אבינו. מה אתה חושב, שבסוף אתה תצא עם פרחים? אתה תצטרך מי כמוך לברוח בלילה בסוף. מה, אתה לא יודע את ההיסטוריה? יהודים בסוף בורחים בלילה. תמיד בסוף הם בורחים בלילה. גם כשפרעה אומר להם, קום וצאו מתוך עמי, הם בורחים. איך מוסבר במפרשים? הם היו צריכים לברוח למרות שפרעה אמר להם קום וצאו, כי אם הם לא היו בורחים הם היו נשארים. אז תברח. טוב, אבל מה? לא, לא, זה בסדר. עוד 7 שנים, בסדר. עכשיו נגמרו 7 שנים ועוד 7 שנים, עכשיו השאלה שלי. החלטת לצאת. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר תנה את נשי נימוס מדהים. בסדר גמור, לקבל רשות, בסדר גמור, שיעור גדול. למה אתה סוגר פה כזה חוזה ארוך? עכשיו שעה שעדיין תלך. אז תרוויח פחות. מן דייב, חיי, יאי, זויני, אתם רוצים איזה שיעור עכשיו במוסר, מה הבעיה? ומה, עכשיו צריך לצאת מפה מיליארדר? הגלות הזאת, נכון? נכון? זה ככה שאלה כזה ישראל, מי דין ישראל השאלה, נכון? כלומר, השאלה היא אמיתית או לא? בסדר. אז מה אתם שואלים על הילדים? כבר אצל יעקב אבינו. אני רוצה ברשותכם להתחיל את כל הלימוד שלנו בספר שמות באור החיים הקדוש הזה את הישראלי שבאנו מן הסתם יקומם. אבל אם ניכנס ככה קצת לרבדים עמוקים, אני חושב שזה יכול להתחיל ליישר אותנו לקראת כניסה אמיתית לספר שמות. דבר עצום, למד אורחיים, ואז אני אחזור לשתי השאלות האלה, אחת לאחת. אנחנו נתחיל את הכל בספר בראשית. לא נקרא את כולו. זה כל האורחיים על פסוק א', אנחנו לא נקרא את כולו. החלק הראשון הוא דן בו החיבור של ובראשית. זה אומר שתמיד וו מוסיף על הראשונים. אחר כך, בדיבור השני, הוא אומר, עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל, תנחו מהשמו ד' כי זמן הגלות התחיל מימי אברהם, מי שנולד יצחק, והוא מרווה אלה. נכון, היינו בארץ ישראל, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא הרי גזר, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. 400 שנה, וחז"ל ורש"י מביא את זה מיד, שואלים, אז איך יתקיים 400? ורש"י אומר, מי הולדת יצחק? אבל מהולדת יצחק היינו בארץ, כל 180 שנות יצחק היינו בארץ, ועוד 10 שנים אחר כך, עד שגלינו, היינו הכל בארץ. 190 שנה, אז למה אתה אומר 400? חז"ל אומרים שגם התקופה הזו היינו בעצם בתורת גר, נכון? לא בארץ, לא להם, אבל גר. אומר האור החיים, זמן הגלות התחיל מימי אברהם, מי שנולד יצחק. זה מאוד עמוק, צריך לתפוס. האור החיים מחבר את ספר שמות ואת ספר בראשית ביחד, למרות שזה בעצם שני דברים לגמרי אחרים. הם גם לא מחוברים מבחינת הזמן. ויעקב אומר חדש, האירוע האחרון של ספר בראשית היה קבורת יעקב, אחרי זה באים האחים אל יוסף. זה רק תמונות, יוסף יושב עם בני השילשים, אבל אין, והצוואה פקוד יפקוד. אבל האירוע האחרון היה כשיוסף והאחיו חוזרים מההלוויה, נכון? יוסף אז בן 56, כדי לסדר את העניינים, לסבר את אוזנינו. הוא היה בן 17 כשהוא ירד למצרים, ועוד 22 שנה עד שיעקב והאחים מגיעים, 39 ועוד 17 שנים שיעקב נמצא במצרים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, הוא בן 56 במות יעקב. בן 110 הוא מת כמשנה למלך. רק אחרי מות יוסף וכל אחיו, וכל הדור ההוא מתחיל השיעבוד. לוי, היחיד שמופיע חוץ מיוסף בשנות חייו, בפרשה הבאה, בפרשת וירא, חי 137 שנים. הוא מבוגר מיוסף לכמה שנים. זאת אומרת שבין סוף הסיפור הגדול לשיעבוד עובר הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד זמן. החיבור הזה שהופך עכשיו את ספר בראשית לספר שמות לאחד, הזכרתי הבוקר לשנייה, נציב מביא בהקדמתו לספר שמות את דברי הבהג עם הגאונים, שמביא את השמות של הספרים, הוא קורא לספר בראשית ספר הישר, לספר ויקרא הוא נותן את השם שלו, תורת כהנים, לספר במדבר את שלו, לדברים, משנה תורה, ולספר שמות הוא קורא ספר השני. יפה מאוד. ספר השני, מה אין שם? הרמב"ן קורא לזה הגלות והגאולה. אין שם לשמות? ספר השני. הנציב אומר, זה פשוט פרק ב' של ספר א'. זה ספר אחד בראשית השמות. זה ספר אחד. אני רוצה להתמקד בגלות הזאת. זה ספר אחד, ובא האור החיים ועושה לנו פה משהו קשה מאוד, ואומר, רבותיי, הגלות לא מתחילה בספר שמות, היא גם לא מתחילה בפרשת ויחי. היא מתחילה בגר יהיה זרעך בארץ לא להם, וברית בין הבתרים היא נקודת מפתח בכלל בשביל לדבר על כל התורה כולה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. ולכן הוא אומר והוא אומרו, ואל לבב הבאים מצרים המוסיף על הראשונים. לומר לך שגם הראשונים בגלות היו ואלה אימהם. צריך להבין את המושג הזה, זה לא מסתדר לנו, ודאי לא פיזי. על מה אתה מדבר? לאט לאט. ועכשיו הוא מגיע לדבר העיקרי שבשבילו הבאנו את הכל. עוד ירצה. מה הראשונים? כאן מתחילה כל הנקודה. אנחנו ברשותכם נקרא את הדברים, אחרי זה נתחיל את הכל מהתחלה. מה הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים? ידעו והכירו בגלות וקיבלו עליהם ועל זרעם. בעיקר מדבר על יעקב, עוד מעט נדבר על זה. כמו כן, והוא אומרו, ואלה מוסיף על הראשונים. זה משפט המפתח של הרוחה. הוא יפרט אותו מיד. בסוגריים הוא אומר, ולדרך זה הרווחנו טעם נכון לדעת לאיזה עניין חזר הכתוב ומנעם אחר שכבר מנעם בפרשת ויגש בירידתם למצרים. רשי אמר מה? מתוך חיבתם. רשי זה על פירש כי להודיע חיבתם חזר ומנעם במותם. ואין דבר זה מספיק אלא לדרשה ולא לפשוטן של דברים. ועוד, בהמשך אחרי האורח חיים נראה איך רשי עצמו מתעצם מדברי האורח חיים. ועוד לדבריו, שאלה מצוינת על דברי רשי, היה לו לקבוע מניין אחר אומרו וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. הרי אם הוא רוצה להגיד שמנעם בחייהם וחזר ומנעם במיטתם, שזה יהיה כתוב אחרי סיפור מיטתם, למה זה כתוב בבאלה שמות? שאלה מצוינת. היה צריך להיות כתוב באלה ש... היה צריך להיות כתוב וימות יוסף וכל אחד ואלה שמות חזר ומנעם עכשיו יהיה... זה היה צריך להיפתח ככה, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, חזר ומנעם במיטתם. אבל אם אתה קודם כל אומר את המניין ורק אחרי זה מספר על המיטה, זה לא... לא לדבריו, היה לו לקבוע המניין אחר, אומרו וימות יוסף וגומר ואלה שמות. אז היה צריך לכתוב ואלה שמות. ולדרכנו, הכתוב יודיע טעם מניינה. שמונהו והולך בספר התורה, ביטוי מדהים של האור החיים הקדוש. למה מונים בספר התורה את השמות האלה? מי ומי הבא לקבל גזירת מלך, לסבול עול הגלות, ולא פנה עורף, תשמעו איזה ביטויים נוראיים, כמעשה עשיו הרשע בראשית למדבר, שהלך לו אל ארץ מפני יעקב, כתוב, הילך עשיו אל ארץ מפני יעקב אחיו. וכולם שם תמהים, למה עשיו בכזאת התנדבות בלי שאף אחד ביקש ממנו עוזב את ארץ כנען? אז אני מבין שהוא עבר לסעיר, שיחזיק גם את זה באימפריה, מה יש? קולוניאליסטים מחזיקים גם דברים ליד, נכון? זה לא נורא. כך ראינו, נכון? פוקלנד למשל, נכון? זה ליד לונדון. אז מחזיקים את זה קרוב. אז למה הוא לא יחזיק אם אכפת לו? אז רשי אומר שם, וחז"ל הביאו ודרשו ז"ל בראשית רבה מפני שטר חוב של הגלות. ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים מקננת בכל הבית הזה, מאז אברהם. כברית בין הבתרים נאמר שמי שצריך לזכות בארץ הזאת חייב יהיה לעבור את מה? את הגר יהיה ועבדום ועינו וכו'. עוד נחזור לזה עוד מעט. ועשיו אמר, אני גם זרוע של אברהם. אני רוצה להיות בטוח שאני פטור מכל הדבר הזה. צריך לנתח את זה עוד מעט לעומק. ולכן וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, אמר אם אני מוותר על רווחים, על הדיבידנדים, אני גם מבין שאני מקבל בונוס ואני פטור מהתשלום. תודה רבה. יעקב יקבל את הארץ עם כל הזכויות, עם שיעורי מסורת ומולדת, עם הגלות. הוא יסתדר פה טוב. יהיה לו פה כמה אלפי שנות, הכל יהיה מסודר, הוא מצוין בשביל. אני משחרר, לא רוצה גלות. אומר האור החיים, המים הקדוש, ולא עשו כמעשה עשיו הרשע, שפנה עורף משטר החוב, מפני שטר חוב של הגלות. ולכן אמר, אני חוזר לשורה הבאה, ואמר, ואלה שמות וגומר הבאים מצרימה, תשמעו את המילים, פירוש הבאים לסבול עול הגלות במצרים. את יעקב, רצינו להבין מה זה את יעקב, איתו, את, זה איתו, בדומין לו, בהסכמה אחת לפרוע שטר חוב הגלות. אז זה דקדק לומר, הבאים, פירוש הגם שלא באו חפיצים היו לבוא. הבאים, הרי לא כולם באים, חלק נולדו כבר. הרוב בהמשך. אבל הם הבינו שעליהם לסבול את האיסורים האלה. אנחנו צריכים להבין את זה, זה דבר קשה מאוד מאוד בטרמינולוגיה שלנו. לאט 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 לאט. וזה לך האות, וזה לך האות שדברינו צודקים. איש וביתו באו. אלא מה, אישו ביתו, ברור שאישו ביתו, מה באת להגיד אישו ביתו, אלא מה, שר הם השאירו בשדה התעופה? כאדם שמכין עצמו אל הדבר. ואילו ירדו מצרים לסיבה ידועה, זה אולי משפט המפתח, מיד נסביר את המשפט הזה, לא היו עוקרים דירתם ובאים, והיו באים ביאת עריי, ורגליהם רגל ישרה, לשוב ארץ הכנען. ביטוי נפלא. אתם יודעים מה זה נקרא אילו היו באים לסיבה ידועה? אם הם היו באים כי יוסף אמר להם, תבואו הנה, יש רעה, אז הם היו באים, ומיד בסיום של זה, זאת השאלה שלנו. ולא לכן הם באו. וזה שבחם. וזה עניינם, וזה עניינו של ספר שמות, וזה המעבר הכל כך קשה שאנחנו צריכים לעבור אותו. אלה שמות בני ישראל הבאים, גם אלה שלא באו, חפיצים היו לבוא, ואיש וביתו שלא כדרך הרי, אלא כאדם המכין עצמו לדבר, ולא לסיבה ידועה. שואלים במחס מטרת הנסיעה, התשובה הייתה, עיין בראשית, לך לך. שם נמצאת מטרת הנסיעה, ולא בכל מה שנדמה לכם. אני מדלג ברשותכם עד לעוד ירצה האחרון. עוד רוצה לברר בתוך זה, אז אני מדלג על חלק, עוד ירצה, אתם רואים, בארבע שורות האחרונות, עוד ירצה, באותיות מודגשות, אומרו הבאים וגומר, שבא לומר מופת חותך, כי ברצונם באו. איפה אני יודע שברצונם באו? הרי הוא שואל, למה כתוב הבאים, ואחרי זה איש וביתו, באו, אז הוא מציע הצעה גאונית אורחן. הבאים מצרים, הכוונה היא, כשהם באו ובהיגש. עם יעקב, אשר באו, זה כשהם החליטו לבוא הפעם השנייה, אחרי הלוויה. הוא אומר, אתה זוכר ששאלנו למה הם לא נשארו בארץ? שאלה לגיטימית, אל תרגישו לא טוב עם השאלה, 100% השאלה. הנה התשובה. תסתכלו בפנים, עוד ירצה אומרו, הבאים וגומר שבא לומר מופת חותך, כי ברצונם באו, והרי עליו, שאחר מות אביהם ועלו ארץ הכנען, חזרו פעם שנייה, כאמור, בפרשת ויחי. והוא אומרו, הבאים מצרים הייתי יעקב. מחדש, איש וביתו. באו אחר שעלו משם, חזרו למצרים איש וביתו. הוא מנה הכתוב, למה הוא מונה את השמות? וללמד מי הם בעלי, תשמעו את המילים, צדקות זה. מי הם בעלי צדקות זה? ראובן וגומר, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, נפתלי. הלמדת? כי ענפי האילן כאילן עצמו. את יעקב. כדי להבין את העניין צריך ללמוד את האילן, את יעקב. נכנס אליו עוד שנייה אחת. שווים, ענפי האילן כאילן עצמו שווים, לחפוץ בגזירת מלך. זה ממש מה שמופיע בשולחן ערוך שמברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. כתוב בהלכה, בשמחה. כי במה שעושה רצון השם, הרי הוא עובד השם, וזוהי שמחה. ויכתב בספר זיכרון לפניו, לנראי השם וכולי. כלומר, אומר האור החיים, לא כי מנען בחייהם ומחיבתן מנען במיטתם. כי אם כך זה היה צריך להופיע אחרי וימות, אלא כדי להגיד שיכתב בספר זיכרון לפני השם ליראי השם ולחושבי שמו, ראו איך ענפי האילן באים לקבל עליהם מאהבה כמו האילן עצמו. זה סוויץ' צריך להיכנס אליו לאט לאט, ואני בכוונה פתחתי בכלי יקר. יכול להיות שלכלי יקר יהיה פה יותר רייטינג, אבל אנחנו רוצים ללמוד את התורה, כולה, כל המכלול. הוא כתב, אדוני אלוהים ומלך העולם שהכל מגיע מברוך. אני מציע ברשותכם לפתוח חומשים, אבל לפתוח אותם בפרשת ויגש, לא בפרשת שמות. רב החיבור מחייבת אותנו לחזור להתחלה. אני חושב שהשיעור הרוחני שמקבלים בפרשת ויגש, אי אפשר להתחיל בו בלי לחזור לדברים מאוד ראשונים. אברהם אבינו רואה במחזה את ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים נאמר לו דבר ברור. זה נאמר אגב 30 שנה לפני הולדת יצחק. 30 שנה לפני הולדת יצחק. מי הולדת יצחק עד היציאה ממצרים? רש"י מונה 400 שנה. יש פסוק בפרשת בו, שכתוב בו ומושב בני ישראל, פסוק מדהים. ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה, וארבע מאות שנה, ליל שימורים, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה וארבע מאות שנה. תהפכו את הקערה מכל צידיה, לא תגיעו ל-30 שנה וארבע מאות שנה, מכל כיוון שלא תעשו. גם לא לחצים. אתה תגיעו ל-30 שנה וארבע מאות שנה. ופה לא כתוב, ומושב בני ישראל מברית בין הבתרים. אלא הוא מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, זה ודאי לא נכון. אז מה כתוב? כתוב פה שלא הבנו את המושג ארץ מצרים ושהגיע הזמן לנו. כתוב פה שמי ברית בין הבתרים שהייתה 30 שנה לפני הולדת יצחק, ועד ליציאה ממצרים חלפו 30 שנה ו-400 שנה. ופה צריך לזכור דברים מאוד חשובים. איך אמר האור החיים? זה לך האות שלא ירדו למצרים לסיבה ידועה. גם מכירת יוסף היא לא הסיבה הידועה. ברית בין הבתרים מופיעה לא בגין שום חטא. הפוך. היא מופיעה כתשובה לשאלה השם אלוקים, במה אדע כי יירשנה? יש שאלה ועליה יש תשובה. ההגדה של פסח לא מתחילה במכירת יוסף. תחזיקו טוב, הסיפור היחיד כמעט שלא מסופר בהגדה של פסח, אפילו לא ברמז, זה מכירת יוסף. טלפ לא. אתה מספר לי על הירידה למצרים, אתה מספר לי על יציאת מצרים, אתה מספר לי על תלח בעבר הנער, אין לך חצי דקה להקדיש לסיפור מכירת יוסף. לא טוב ככה לילדים, נעשה עם זה משהו. קצת מרור, משהו על העניין, לא צריך. שכחת? זה לא מה שאני רוצה בהגדה של פסח, זה לא הסיפור של ליל הסדר. ההגדה של פסח מתחילה בדבר מאוד ברור, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שמה? ברוך שומר הבטחתו לישראל, שמה? שהקדוש ברוך הוא חישה ותקץ, שמה? שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם. שם מתחילה ההגדה של פסח, זה אנחנו צריכים לספר לעצמנו ולבנינו. אלה התשובות לשאלות מה נשתנה. אי אפשר להתחיל את העסק לא מאוחר מדי, אלא לא נכון. יש סיבות ידועות, יש את הסיבה הלא ידועה. הלא ידועה זה לא במובן שלא ידעתי עליה, אני יודע על בני ונפתלים. הלא ידועה פירושו הלא מוגדרת בסיבת הנסיעה. הפנימית, המהותית. אברהם אבינו נאמר, ועוד רגע ננתח את זה בברית בין הבתרים, כמה דברים. נאמר לו גר יהיה זרעך בארץ לא להם, נאמר לו ועבדו, נאמר לו ועינו אותו. יישארו רגע עם 400 שנה בצד, זה לא חשוב. אחרי זה נאמר לו, ואחרי כן יצאו בירחוש גדול. נאמר לו גם שעדיין לא שלם עוון האמורי עד הנה, וכאשר יושלם עוון האמורי, כפי שרש"י מסביר שם, כלומר, כשתוקדש שעתו של האמורי יושב הארץ, אז הוא יתפנה מפה, ואז אנחנו גם נמלא את מה שהיינו צריכים למלא, ובזאת תדע כי תירשנה. במה ידע כי תירשנה? חלי עגלה משולשת ועז משולשת ועגלה, אתם זוכרים? מסביר רש"י בזכות הקורבנות. ואז הוא אומר לו, אבל לא בזכות הקורבנות באופן כללי, ואם תתפללו והכל יהיה בסדר, אלא הוא מסביר לו מפורש. ותצטרכו לעבור את השלבים האלה של גירות, עבדות, עינוי. קודם כל צריך להבין. כל אומה בעולם שהייתה שואלת את השאלה הבאה, איך אני יודע שאני אוכל להחזיק בצרפת, באנגליה, בניו זילנד? אף אומה לא הייתה יכולה לקבל את התשובה כאשר תהיו מחוץ לארץ שלכם, זה יהיה סימן שאתם תהיו בה, זה לא מובן בשכל של אף, זה לא שייך, זה מנוגד לשכל של כל אומה ושל כל אנוש. כלומר, התשובה לשאלה איך תדעו כי תרשו אותה היא גלות. איך שלא תהפכו את ברית בין הבתרים. פרטיה של הגלות הם גר, עבדות, עינוי, רכוש, והשלמת עוון האמורי. באופן פשוט, כל אחד מהאבות, כמו כל אחד מאיתנו כאבא, הדבר שהוא הכי רוצה, זה לחסוך את הסבל הזה מהילדים שלו. נכון? אבא שמאמין, והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה, ויודע שבר השם, נאמן לגמרי, ואין דיון בדבר השם. רוצה דבר אחד, את הטרגדיות האלה לחסוך. הוא לא רוצה שזה יקרה לילדה. סוגריים של 30 שניות, איך מסביר האור החיים הקדוש בסוף ספר בראשית? לו הסתמנו יוסף הידוע. לו אומר האור החיים זה תמיד הלוואי. תאמין. גם רש"י אומר זה הלוואי, רק שפה זה שמה. אבל זה הלוואי. האורחיים הקדוש אומר, לו הסתמנו יוסף, אמרו האחים, הלוואי, ונוכל לשלם מידה כנגד מידה על מה שעשינו, והעונש יחסך מבנינו ובני בנינו. והם פונים אל יוסף ואומרים לו, אתה צדיק יסוד עולם. אנחנו מכרנו אותך לעבר. אנחנו מתחננים, הננו לך לעבדים. זה לפחות יקהה את העונש של הילדים, את עשרת הרוגי מלכות. תשמעו, זה גבלת, אתם יודעים מה נאמר שם? ויבכי יוסף בדבר עמליו, ובסוף נאמר, וינחם אותם, וידבר על ליבם. רש"י מסביר מה זה וידבר על ליבם, אמר להם זה לא הגיוני, איך אפשר למכור, ההפך יצא מזה רק טוב, רש"י לא מסביר מה זה וינחם אותם. וכלל ידוע לכולנו, אם רש"י לא מסביר סימן שזה פשוט לא יאמן. אתם יודעים מה זה לנחם אותם? יוסף אומר להם, הלוואי שהיינו יכולים לעשות את מה שאתם עושים. ואני מנחם אתכם. עונשים גדולים מאוד משלם על המחירה. אבל מה אני אעשה? תחת אלוקים אני. אני יודע מה תפקידי. תפקידי לכלכל אתכם ואת אפכם. תפקידי להודיע לכם שאם אתם חשבתם לרעה, את הרעה נהפוך לטובה, והקדוש ברוך הוא חשבה לטובה, ואנחנו נעשה את הכל רק לגמול טוב. תפקידי הוא להביא לימות המשיח. תפקידי הוא לא להחליף את הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא קבע שהשיעור שנצטרך לעבור יהיה קשה יותר, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להביא לימות המשיח. וצריכים לעשות הכל כדי לדעת לקבל את האיסורים באהבה. יודעים מי ירד את זה יוסף? עוד מעט נראה כולנו. מהדמות שהיא השיעור של זה יעקב. את יעקב. אבל בשביל זה לאט לאט. בואו נחזור אחורה. זה וינחם אותם, זה פלא פלאות. וידבר על ליבם, אמר להם דברים המתיישבים על הלב, אומר רש"י. וינחם אותם? או הומה שינחם. על מה נחם? על הגלות הם נחם. על רבי ישמעאל כהן גדול ורבי שמעון נשיא ישראל לנחם. על מה לנחם? כולנו רואים את זה כדי להבין על מה לנחם. לעניות דעתי, על זה ויאב כי יוסף מדבר על אליו. הלוואי והיה לי כוח לקבל את מה שאתם מציעים. זה מהפכה. הלוואי! לא על זה שהוא חשד שהם חשבו שהם ממשיכים לחשוד. זה יוסף כל כך גדול, הוא מבין שהם חושבים שאם הוא הלך לבור אז הם יכולים לחשוד. לא זה מה שהם עושים. הוא עבר דברים יותר גדולים ב-22 שנים האחרונות. ויאב כי יוסף מדברם אליו. זהו, אנחנו מוגבלים. ואת מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו צריכים להביא לימות המשיח, והחלק הבא הוא לדעת, לקבל מאהבה ולברך על הרעה כשבן שמברך על הטובה. ואם הקונספציה שלי השתנתה, השתנתה. עוד מעט נגיע ונראה איך יעקב מלמד את זה. אני חוזר לברית הנפטלי. גר, עבדות, עינוי, יצאו ברכוש גדול. כולנו יודעים שהיצאו ברכוש גדול זה לא שהם יצאו מיליונרים, אלא יצאו ברכוש גדול פירושו שהם יצטרכו להעלות משם את כל הניצוצות. דבר נע באוזני העם ושאלה אישה מאת שכנתה ומגרת ביתה, שלא יאמר אותו זקן, גר ועבדום בינו קיים בהם, אבל ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. זה לא ברמה הטכנית. אין אמא יהודייה אחת שהייתה מוכנה להתעכב שנייה בשואה כדי להוציא כסף. אין אדם שפוי. אז עם ישראל כולו מקבל את ההוראה של השם, באמת כך מבינים שם? על שבט קניבלים לא היו אומרים כך. ככה מבינים, חומש. זה הבנה של גם, זה בלתי אפשרי. הייצוא מרכוש גדול הוא חלק מהמהות. לא תישאר פרסה. כל מה שקורה בין משה לפרעה. אני חוזר לוישב יעקב בארץ מגורי אבים, ביקש יעקב לישב בשלווה, וחוזר לניתוח שדיברנו עליו יותר מפעם, שם הכל מתחיל. לא מרצונו יעקב קיבל את ברכות עשיו, אמא, זוכרים? הוא בורח מפני עשיו אחיו, זוכרים? לא מרצונו הוא יוצא מארץ ישראל, הוא בורח, נכון? הוא מגיע אל לבן. שם נולד עם ישראל, לא כאן. בטעות תמיד אומרים שהפעם הראשונה שמופיע הביטוי עם זה אצל משה בשמות עם פרעה, לא נכון. הפעם הראשונה שזה מופיע זה כשהם חוזרים מחרן. כתוב שם ביבוא יעקב לוזה, הוא וכל העם אשר עמו. זאת הפעם הראשונה. כי העם נוצר בחרן, שם נוצרו 11 שבטים, ובדרך, בכניסה לארץ, בדרך אפרתה, גם בנימין. ואז מגיעה פרשת וישב, לא לפני שעוד סוגרים גם את הסיפור המסובך עם שכם. שם בשכם גם תומן יעקב את העבודה זרה ואת כל מה שהיה, אתם זוכרים, אסירו את כל אלוהי הנכר אשר בתוככם, באלה אשר בשכם. ואז מגיע יעקב לתחילת וישב ומנתח את הדבר הבא. יש חלום אחד שלא עוזב אותנו כל הלילות, אבא רוצה שלילדים יהיה טוב. גר יהיה זרחה, יתקיים בי? יתקיים? עם לבן גל? אני עוצר בשנייה, ומי ששואל, רגע, ומה עם 400 שנה? כן, ולא היה 400 שנה מגורך. הרמב״ם מלמד אותנו כלל יסוד, כשיש נבואה, והיא נבואה קשה, והיא מתארת תאריך זמן ארוך, היא מתארת טווח ביטחון. אחרת אין אפשרות לעשות תשובה. 400 שנה זה מקסימום. גר הייתי, לא לבד. אני בזרי. גרי, איזה רכה. עם לבן, גרתי. עבד הייתי, ודאי, ועבדום. עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך. איזו עבדות? הוא מתאר בדיוק את העבדות. מנובל, אתה חלף את מזכורתי עשרת מונים. אכלה אני חורב, קרח בלילה. כל מה שאפשר לעשות כדי להפוך קשר של עובד מעביד לעבדות פרך, עשית. לא פסטסת פרט. לולי אלוהי אבי, כי אתה שילחתני ריקם. הדבר הבסיסי לעבד זה להעניק לו בסוף. לא תוכל לשלח אותו בכם. אבל אז הוא מוסיף עוד מילה. את עוניי! ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ביוח החמש. יעקב לא מתבלבל מהחמורים והגמלים והיפרוץ האיש שיש לו. אני עוניתי. בנותיי עונו. מה שעשית לבנותיך זה עינוי. אתה מענה ומשעבד ברמה הכי קשה שיש בעולם. הכל יתקיים. מה עוד צריך? ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? קיים, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן, ואבות, ועבדות, ועבדים, שלחות, אומנים וחמורים. יתקיים. בדרך, פתאום מודיעים לו שעשיו עוזב את הארץ. מפני יעקב אחי. הוא. זה היה החלק האחרון, אומרים בין הבתרים. יושב הארץ, התפנה. והוא גם לא רוצה את שטר הרחוב. תקיים? תקיים? לא, אבל יש שיטה שאולי האמורי זה יושבי הארץ פה. הוא ממש לא רצה את הסיפור עם שכם, עם שמעון ולוי. שמעון ולוי נוצחו! התקיים? התקיים? טוב, בסדר, אבל אולי תהיה אינתיפאדה מסביב. ולא רדפו אחרי בני יעקב. התקיים? התקיים? אז מופיעה המילה, הוא וכל העם, אשר עמו. אז מופיעים תולדות עשיו. פרק שלם. ואחרי שמופיעים תולדות עשיו, מופיע המשפט הבא, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש יעקב להישב בשבוע. זה הפשט. ודור רביעי ישובו הנה, יתקיים ועוד איך יתקיים, דור רביעי ישובו הנה, כי פשוט. אברהם, יצחק, יעקב, הנה הדור הרביעי. ביקש יעקב להישב בשבוע. לא רק יעקב ביקש להישב בשבוע, גם בניו. קפץ עליו רוגזו של יוסף. יוסף פתאום חולם חלומות, והחלומות הופכים לנבואות. תהפכו את החלומות איך שאתם רוצים, החלומות אומרים דבר אחד. שום דבר לא יקרה. הכל טעות. עוד הולך להיות רעב. אני יוסף ולא יהודה, כולם יודעים שיהודה הוא המלך, אין על זה שום מחלוקת, לא מצידו של יוסף ולא מצידם של האחים, בשום שלב. והמלך הזה הולך להשתחוות לי בשלב מסוים. וגם, השם של הירח. כולם יצטרכו לאלומתי. רעב, פירושו, עוד אין גאולה. זאת המשמעות הברורה של חלומות יוסף. אתם צריכים להבין עכשיו, זה מאוד חשוב, מבחינת האחים יוסף הוא סכנת נפשות. יוסף הוא ירמיהו. צריך לזרוק אותו לחצר המטרה מינימום. לבור. הוא מנבא חורבן. הוא מנבא רעב. כשאיננו הרעות, גאולה. אחד באחד. והנה ההוכחות, הכל ברור. יעקב אבינו מתערב, סלש לא מתערב בדיון. אביו שמר את הדבר. הוא יודע בדיוק מה נגור. הוא גם יודע שיוסף צריך לממש אותם. ולכן הוא שולח אותו אל אחיו, ואומר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום עצמו. יוסף ישיב לו דבר, אתם יודעים מתי? בדיוק עוד 22 שנה, כשיעקב יגיע לגושן, ויעל יוסף לקראת ישראל אביו גושנה, זאת הפעם שבה ראה יעקב את שלום אחיו, פעם ראשונה הוא ראה את שלום אחיו, כל האחים ביחד. רואים? זאת הסיבה שבאותה הזדמנות יעקב מחלק לכל האחים את התפקידים של רועי צום ושרי מקנה. כי הוא קיבל שתי שליחויות, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום צום. עכשיו הוא ישיב לו דבר. לפני שיעקב מגיע לגושן, הוא מגיע לבאר שבע, בואו נסתכל רגע בפסוקים בפרשת ויגש. נראה איתך. בואו נסתכל שנייה לפרשת ויגש, זה פלא פלאות, זה לא יאמן. זה לא פה, שקוד. יעקב מגיע לבאר שבע. נוראי לרבותיי, הוא בן 130. כאן הכל מתחיל. שהוא מנסה להסביר לאחים בפרשת מקץ שירדו למצרים כי יש שבר במצרים, הוא צריך לשכנע אותם, הוא אומר להם למה תתראו. רש"י אומר, למה תראו עצמכם שבעים? למה תראו עצמכם שבעים בעיני הכנעניים? בעיניכם אל הרעבי, למה אתם ממשיכים להרגיש שאנחנו בעצם בשלווה? זה רק כמה טיפות גשם, לא יורקים עליהם, אנחנו בשלווה. הגירות הסתיימה, העבדות הסתיימה, העינוי הסתיים, לא ייתכן שאנחנו צריכים את מצרים. למה תתראו? שמעתי כי יש שבר במצרים. נצנצה בו רוח הקודש. תשמעו, זה גבל. בפרשת ויגש מגיעים האחים אל אבא יעקב ואומרים לו, עוד יוסף חי. הוא מושל בכל ארץ מצרים. יוסף אומר, בוא למצרים, והוא אומר את המילים הברורות. רדה אליי. האיש שמדבר הכי הרבה על זה שארץ ישראל היא עלייה כל ימיו זה יוסף. הוא נער עברי שגונב מארץ העברים ומדבר רק על עלייה. מערו ועלו אל אבי, ועליתם אל אבי. פקוד יפקוד אלוקים אתכם והעלה את עצמותכם, והעלה אתכם, ועליתם את עצמותיי. הוא כל הזמן מדבר על המושג הזה. והוא אומר לאבא, רדה אליי, אל תעמוד. שמעני אלוקים, במחיה השלחני. הנבואות התממשו. יעקב, אחים, שינוי קונספציה. גיא והאהוביי, אתה מגיע בגיל 130, צעיר. ואתה צריך לשים בבוידים את כל מה שחשבת עד עכשיו. נשמע מהקודש ברוך הוא עכשיו, ויאמר אלוקים לישראל, פרשת ויגש, פרק מ"ו, וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוקי אבים, יצחק. אגב, פלא פלאות, רש"י שואל, הרי לא מזכירים תמיד את אבא, רק אם אבא מת, אבא... נראה כתוב פה, זה לא יאמן. בבאר שבע היו פעם סבא אברהם, אבל אמר לו הקודש ברוך הוא שיש לו דרכון, והדרכון הוא שם והוא יכול ללדת למצרים. זוכרים בפרעה. גם יצחק היה שם, ואז הודיעו לו שהדרכון מעוקר. אמר לו הקודש ברוך הוא, אל תרד מצרים מהשכון בארץ. גור הארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך. אתם יודעים מה יעקב רוצה לשמוע בבאר שבע? בדיוק את זה. והוא זומח סברים לאלוקי אביו יצחק. אולי יצא משהו, איזה קול, בת קול, ותגיד, לא! זה הכל סתם! למה יוסף לא יכול לבוא הנה? למה יוסף שרוצה לכבד את אביו לא יכול לקפוץ הנה רגע עם מטוס מנהלים 5 דקות להגיד שלום? למה אני צריך להגיע עד שם? הרי הוא רוצה לראות אותי כל כך מהר, מהרו, מיירתם, מיירתם, אז אם כל כך צריך למהר, למה הוא נשאר במצרים? כי הוא צריך להיות בארמון? תשכחו, הרי הוא הולך לגושן. עוד 10 דקות נסיעה עם הג'יפ של המשנה למלך. 100 אופנועים קדימה, 100 אופנועים אחורה, הקדילק, מי גושן, רק השיירה כבר מגיעה לכם. יוסף מבהיר ליעקב ברור, הגלות החלה. אני בשליחות שלך. אתה לא שלחת אותי לבד. כששלחת אותי היה כתוב, האיש לכה הוא. מעמק חברון, ורשי שאל, וחברון בעמק ולא חברון בהר. אלא ששלח אותו מעצה עמוקה, מברית בין הבתרים. אז השליחות הסתיימה, ועכשיו בא הקדוש ברוך הוא אל יעקב ואומר לו את המילים הבאות. וישא ישראל בכל אשר לו ויבוא באר השבה ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. מה נאמר בשורה לפני כן, בפסוק שלפני? הוא לא מאמין, נכון? ויפוג ליבו. ואז הוא רואה את העגלות, ואז מה כתוב? ותלכי רוח יעקב אביהם. רבי נתן, שהשבוע היה היוצאת שלו בעשרה בטבת, תלמידו של רבי נחמן, זכותו יגן עלינו, רבי נתן אומר דבר פלאי. אתם יודעים מה זה ותחי רוח יעקב אביהם? בא הקדוש ברוך הוא ליעקב בגיל 130 ואומר לו, אתה צריך טיפול. אתה, העם שלך, כולכם. זה הולך להיות טיפול שורש. זה הולך להיות קשה. ואני הולך להיות המטפל. אנוכי ירד עמך מצרים. ואנוכי ארך גמלו. ויש גם צדיק. ויוסף ישית ידו עליך. אתה מקבל או לא מקבל? ואני מה זה עשה ליעקב? ותחי. עמי חי. אתה תיקח אותי לשם. אתה תיקח אותי למצרים? שם הוא מבד אותנו לקבל מהאהבה. ואז הוא זובח זבחים לאלוקי אביו יצחק. זובחים זבחים כשרוצים להודות. ואז בא אליו הקדוש ברוך הוא ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב, והפסוק הכי ברור בעולם, ויאמר אלוקים לישראל בבוקר לישראל, בשחר, ויאמר יעקב יעקב. הקדוש ברוך הוא פנה אל אברהם, הוא אמר הנני, ויעקב פנה אל יוסף, הוא אמר הנני, ונפנה למשה ונפנה לשמואל, הרי אף אחד עוד לא פנו ואמרו לו, האם אתה מקבל להיות ישראל? ויעקב יעקב, והכל ביחד. האם אתה מהחלום על ישראל בשחר מקבל על עצמך להיות יעקב יעקב? היום הם הנני. היום אנוכי האל אלוהי אביך. לא אלוקי אברהם ואלוקי יצחק, אלוקי אביך. נכון? לאביך אמרתי להישאר פה. אל תירא אומר עדה מצרימה. כמעט בא לנו להמשיך שכון בארץ. כי לגוי גדול השמחה שם. אומר האור החיים הקדוש, באמת מרגיע. מאוד מעודד. אתה לא יכול להגיד לי שאני הולך ואני חוזר בטיסה הקרובה. זה קורה גדול לשמחה שם. עכשיו ששני הולך כי יש רעב. עוד 5 שנים הרעב. סוד, הרעב נפסק מיד כשיעקב הגיע למצרים. כמו אפשר היה לחזור בערב. אתה יורד לשם כי אתה צריך להעלות את כל הניצוצות ממצרים. לגוי גדול השמחה. לא כאן, שם. וההבנה שלך שברית בין הבתרים הסתיימה בביישב, סוויץ'. מקבל או לא מקבל? אנוכי ירד, אנוכי ערך, יוסף ישית ידו למיכה. ויקום יעקב מבאר שבע. יודעים מה כתוב? כל פעם כשכתוב ויקום, תקומה הייתה לו. ויקום שדה עפרון השיר. תקומה הייתה לו. תקומה הייתה לו. ויחי יעקב, ותחי רוח יעקב. מה אתם חושבים? שתקומה הייתה לו כי עכשיו בגושן יש יופי של מסעדות? באמת זאת הרמה? היו לו יופי של מסעדות כשהוא חזר מחרן. הוא לא ידע איפה לשים את העבדים והשפחות והגמלים והחמורים והזה והאור והזה. ה-200 עיזים, ה-200 תיישים זה היה זה של השומרים מהצריף. זה מה שמרגש. הוא מבין שהוא יורד עכשיו לקיבול איסורים מאהבה. הוא מבין שאם התפקיד שלו זה לרומם עכשיו את העולם מהגלות הכי נמוכה שיש, זה מה שהוא יעשה. למה יעקב לא חזר אחרי 14 שנה? איך אמרנו? הייתי יכול לתת לו ייצוג משפטי שיברח כבר? כי עוד לא יתקיים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. למה הוא לא חזר אחרי 7 שנים? כי עוד לא נגמר הגרי 10 אחר, עבדתיך זה רק אחרי 14 שנה. הכל מדויק, 1 ל-1. והוא בחרן לא לסיבה הידועה, אלא לסיבה הלא ידועה. כי הסיבה הידועה היא לקחת אישה מבנות לבן, אחי אמך. הסיבה הידועה היא התממשה, כפול 4. נותרה רק הסיבה הלא ידועה, והוא נשאר בגלל הסיבה הלא ידועה. והוא מבין את מה הוא חייב לעשות. הוא נשאר לעוד 6 שנים. הרי נולד יוסף, נולד סתנו של עשיו, צא. כיוון שנולד סתנו של יוסף, כיוון שנולד סתנו של עשיו, אמר, עכשיו צריך, אז תלך! תלך, הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לך לפרנסה. צריך לשנות את הקודים, זה בכלל לא זה, זה בכלל לא זה, אנחנו צריכים לשנות את הישראליות שלנו, לשנות את הקודים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. הם מערערו את חייהם בעבודה קשה. האם אין את מה שהכלי יקר אומר? בטח שיש. אתם יודעים מה יעקב מגלה לעם ישראל? הוא נסתני ממצרים, הוא קברתני בגבורתם, הוא נסתני, איך אמרנו לפני התפילה בערבית, הם צריכים לדעת שהם לא מהמקום, הגלות היא לא המקום שלי. ומסתני ממצרים, אפרה מרחש קינים, זה לא המקום שלי, זה לא... באותה שנייה שאתה שוכח את זה, אתה לא יכול לקיים את הדבר השני. לקבל איסורים מאהבה זה לא לשכוח שהם איסורים. לקבל איסורים מאהבה זה להבין בעומק. שאם הגזירה של ברית בין הבתרים המפורשת לאברהם אמרה לגוי גדול השמחה שם, אז אלה שמות בני ישראל הבאים אשר באו. למה הם חזרו אחרי הלוויה? מאותה סיבה שהם ירדו בויגש. הבאים אשר באו. ולמה מונים את שמותיהם? הדבר הגדול ביותר שרוצים לספר עליו ועל האדם שיכול לשנות את כל תפיסת חייו על התפיסה הקודמת הם היו מוכנים להרוג את אח שלהם. הם ראו בו, פתוח סוגריים, בצדק בהבנה שלהם. את הסכנה הגדולה ביותר לגאולת ישראל. והם עושים סוויץ' ומהפכים את הכל, ובאים אל יוסף, הבאים אשר באו. ויוסף היה במצרים. יוסף היה במצרים, כתוב בספרים, במצרים. כל יהודי הפך להיות יוסף. אלה 70 הנפש, וכל אחד היה יוסף. היה במצרים. זו מהפכה תפיסתית שבלעדיה אנחנו נשאר תקועים כלשון האור החיים בסיבה הידועה. ואי אפשר ללמוד את זה בלי הסיבה הלא ידועה, כי הסיבה הלא ידועה היא הסיפור. ליל השימורים מצוין עם ציון תום 30 שנה וארבע מאות שנה לליל פסח שבו הייתה ברית בין הבתרים. ליל הסדר הוא אירוע לזכר ליל ברית בין הבתרים. לא הכנסנו את זה לראש. אצלנו אנחנו עוסקים בתובנות שלנו רק בסיבה הידועה. ואז אנחנו מפספסים את הכל. לא נתפוס שאנחנו צריכים להרים מהעולם את כל הניצוצות של מצרים. וצריכים לעשות את זה פה לא פחות משם. כי 30 שנה וארבע מאות שנה, תחזיקו טוב, זה יותר ממחצית פה. ורק 210 שנים שם. מבינים את הבאלה? גם מקודם הבינו שיש גלות. אם יצחק לא היה מבין שיש גלות, הוא לא היה עובר מבאר לבאר. הוא פשוט היה יורה בארטילריה בכל גרם. אפשר לנתח את סיפור מעשה שכם, שמעון ולוי כך, ואפשר לנתח אותו אחרת, אבל מי שנעלם לו כל הסוגיה הזאת מפספס, זה לא תבוסתנות. זה כל מושגים ילדותיים שלנו. לא המעבר מבאר לבאר הוא תבוסתנות, כי התוצאה של המעבר מבאר לבאר של יצחק היא רק אחת. נגלה לכם בבאר היותר רחוקה של מים חיים יוצאים כשהקודש ברוך הוא רוצה. רק מזה אתם תבואו ותגידו, ראור ראינו כי השם עמך. איפה יצחק מימש את לגוי גדול השמחה שם? בהבנת הגלות בגרד. אתם יודעים מה אומר הקודש ברוך הוא ליצחק? שכון בארץ, אתה כזאת עולה תמימה, שאתה לא תתבלבל פה אף פעם. אתה יכול לממש את זה פה. גם פה אתה יכול לקיים את זה. עד מתי קץ הפלאות? עד מתי? עד שנצליח נדינו רבותינו שזהו, אנחנו כבר שם, די, הכי קרובים שיש. נגמור את עבודת הבירורים הזו, הבוררות הזאת. כשנגמור לברור, בערב שבת עם חשיכה, כגבנה דאינו מתייחדים לאלה באחד, אז היא התפרשת מסתרא אחרא. וכל דינים מתעברים מנה. והנפאה מהירים מנהיר ועילה, ערב שבת. מעולם לא היה זמן קרוב לערב שבת, כמו שהוא קרוב עכשיו לערב שבת. אבל ההבנה הזאת, שאוי ואבוי אם אנחנו לשנייה אחת מפספסים את התובנה העמוקה הזאת. הזכרנו את הזיכרון הזה, אני מסיים כי מאוחר, יום חמישי בלימוד המאמר שלנו, הזכרנו משפט אחד של הרב קוק, כל כך עמוק, צריך להבין אותו כל כך עומק, אני רוצה להזכיר אותו, אני חושב שהרוב לא היו בו. מהפכת עולם. קוק בגמרא במסכת שבת, שיש הרבה דברים שאדם צריך לפרוש מהם זמן נכבד לפני השבת כדי שלא ייכנס בהם בשבת. כך כל מיני זהירויות שצריך להיזהר. בניגוד לזה אומרת הברייתא במסכת שבת, כולנו יודעים שתפילין לא מניחים בשבת. שבת לאו זמן תפילין. הברייתא אומרת במסכת שבת, יוצא אדם מתפילין שלו ערב שבת עם חשיכה. מזה לא חוששים. למה? שבת לאו זמן תפילין. צריך להוריד אותו מפני. מדובר בימים שלהם הניחו תפילין כל היום. זה כמה מסבירה שמתוך שאדם רגיל למשמש בתפיליו כל שעה, אז אין חשש, הוא ימשמש ויזכר ויוריד אותם בזמן. זה קשה, ואם הוא ימשמש 5 דקות אחרי, אם שבת לאו זמן תפילין, אז תוריד אותם. הרב קוק, בתפריש נון א', תפריש נון א', 200, כמה? זה 126 שנים, בשבע, קוראים תפשנה אין חטא. 127 שנים אחורה, ברוסיה, הוא עוד לא פה בארץ, הוא עוד לא הגיע. הרב קוק מסביר את הגמרא הסוף, לא יאמן. אומר הרב קוק, אתם יודעים למה שבת היא לא זמן תפילין? כולם אומרים כי זה אות וזה אות. הרב קוק לא שכנעתם. מה הבעיה לעשות את האותות ביחד? מה יש? איך אמרנו, מה זה קצב? מה הבעיה? ברית מילה ותפילין, יכול ללכת ביחד, זה גם שני אותות. ממתי ראים ששני אותות לא מסתדרים ביחד? אומר הרב קוק, תפילין ושבת הם שני אותות שבמהות שלהם הם הפוכים זה מזה. התפילין מכל תרי"ג מצוות זו המצווה שהכי הכי מתארת את הקשר בין הקודש לבין הגוף. זו המצווה היחידה שמתרחשת על ידי שאתה קושר אותה לגופה. אין עוד מצווה שאתה צריך לכרוך, לקשור לגוף. לכן גם התנאי להנחת תפילין הוא גוף נקי. לא גיל. ובזה היא מייצגת את מקסימום המצוות שתפקידם הוא עבודת הבירורים. יש גוף. יש מחשבות במוח. יש רצונות כאלה ואחרים בלב. יש זרוע וחשק לכאן ולכאן, אבל אנחנו יודעים לקשור את עצמנו בתפילין. לכן התפילין, כמו ספר תורה, הם מאור של בהמה גסה, אבל לא כמו ספר תורה, זה עדין. הם חתיכת קופסה, אבן, שחור. אומר הרב קוק, שבת, אחרי שאנפה נהירים, ואחרי שהיא התפרשת מסית רעך, שבת היא לא זמן תפילין. בשבת העבודה היא כבר לא של הבירורים, בשבת העבודה היא שהכל עולה למעלה. המאכלים, התפילות, לא עוסקים בסלח לנו ולא באשמנו בגדנו, לא עוסקים בזה בכלל. לא מזכירים את זה. עוסקים באיך העולם הולך, הכל שובט מן המזיקים. לכן שבת לאו זמן תפילין, עכשיו תחזיקו טוב. שבת מייצגת את היום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. תראו את המשיח. תעתיד, תפריש נון א', הרב קוק. ביהודים הוא אומר, בחיישנים הקדושים שלהם, מתחילים להריח את שבת. מתחילים להריח את ארץ ישראל, את הגאולה, את שבת. 127 שנה אחורה. ואז הם אומרים שכבר לא כל כך צריך תפילין. כי בשבת לאו זמן תפילין. אז מתחילים להוריד קצת את התפילין. ועל זה אומרת הגמרא שמי שלא יניח תפילין עד שבת, חס ושלום יכול להיות שלא יגיע לשבת. שלא ערב שבת עם חשיכה. ולא חיישינה. כשיגיעו האנפן הירין של שבת, כבר מעצמך אתה תוציא את הפיר. ערב שבת עם חשיכה, זה הזמן. לחזק את התפילין ולהריח את השבת. והברייתא לימדה שיהודי יכול לעשות את שניהם. זה תחילת ספר שמות. את יעקב הבאים אשר באו. מכאן אפשר להתחיל כל מה שקורה שם במצרים. ואת ספר הגלות והגאולה, שנזכה לגאולה השלמה, לשבת ומדורה לחיי העולמים.